הזמן הגיע. אנחנו מסתכל היום על ברכה שישית. אם מסתכלים על אימונים מבורא פרי הגפן, כן? אז זה ברכה שישית בשבע ברכות שאומרים מתחת לחופה, ובעצם בכל אחד מימי ימי המשתה. ברכה שישית לפי מניין זה, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. שמח תשמח. ישנה ברכות שמדברות יותר על העבר, אשר יצר, אשר ברא את האדם בצלמו. ישנה ברכות שמכוונות יותר לעתיד, שמח תשמח. כן? אבל גם הברכה הזו, כן, שמח תשמח, כשמחך יצירך. שמח תשמח בעתיד, כמו ששמחת בעבר, את יצירך בגן עדן מקדם. כן. באמת השאלה מתבקשת היא, מדוע צריך כל כך להדגיש בכלל העניין של לשמח חתן וכלה? כן, אנחנו יודעים שזה הביטוי השגור, וזה גם אופי המצווה. אולי לא שמים לב לזה, אבל אנחנו למעשה אמורים לשמח את החתן וכלה. לשמח חתן וכלה. אנחנו לא שמחים עם החתן והכלה, אלא משמחים את החתן וכלה. והשאלה המתבקשת היא, מה כל כך צריכים לשמח אותם? אני חושב שאם היינו שואלים כל חתן וכלה, אין, אם צריך לשמח אותם כל כך, אני לא חושב שהם יהיו אומרים את זה. אולי היו מבקשים מאיתנו ללכת הביתה ולהשאיר אותנו לבד, כי נורא שמח וטוב להם. ומה בכלל באנו להפריע להם? כל בסדר, כל בסדר. לא צריך, בסדר. אנחנו מסתדרים נהדר. תראו איך אנחנו מסתכלים זה על זו, באיזה ערגה. הכל בסדר, לא צריך לשמח אותנו. לכאורה, לכאורה. כל שכן, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמח את החתן וכלה. הקדוש ברוך הוא ישמח אותך, שמח תשמח. לא רק שאנחנו נשמח, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ישמח אותם. כאילו מדובר פה באיזה בעיה עמוקה שצריך לפתור אותה, כאילו החתן והכלה הם לא שמחים, צריך לשמח אותם. באופן טבעי הם לא שמחים, או יכול להיות שאנחנו לא יודעים מה זה שמחה. לכן נשמע לנו קצת מוזר. כי באמת קשה לחשוב שהם לא שמחים בפשטות, שהרי אם נביט עליהם, כן, מתחילת הערב, עוד לפני שנפגשים זה עם זה, הקלה בכיסאה עם חברותיה, כן, המחוללות ושרות לה, כבר שם נראה את הקלה ממש כמעט מתעלפת מתוך מרוב ציפייה לחתן, והחתן במקומו כבר איבד איזה 2 קילו, כן, כולו ככה נרעש, כן, ונרגש לקראת המפגש, ואחרי זה שהוא הולך שם על המסלול הזה שם, להוריד את האינומה, בכלל צריכים להחזיק אותו משני הצדדים, אבי הכלה ואבי החתן, צריכים להחזיק אותו שלא ייפול ויתמוטט, כדרך הנביאים שהייתה באה להם נבואה, היו אבריהם מתפרקים, עכשיו הוא הולך לפגוש אותה, אוטוטו מתפרק, זה מתח גבוה כל הסיפור הזה. צריך להצמיד שם פרמדיק, לבדוק את הדופק של החתן, שהוא הולך על הדבר, על המסלול, כן? אז מה בדיוק הסיפור? דווקא פה הריגוש הוא נהדר, הכל פועל כמו שצריך. אולי אנחנו לא מבינים מה זה שמחה בכלל. זה קצת מביש ומביך, הייתי אומר, לחשוב שאולי אנחנו לא מבינים מה זה שמחה. כן? כי אחרת, מה המשמעות? שמח תשמח. ועוד יתרה מזה, אומר המהר"ל, שמח תשמח, לא כתוב, תשמח אתה, שמח תשמח. זה כפל, אומר המהר"ל, כפל לחיזוק העניין. כן? וכמו שאומרים לאדם מסוים, רוצים להיות בטוחים שהבין את המשימה, אז תלך לשם ושם, כן, אז תלך לשם, כן, טוב, שמעתי, תלך, בסדר, שמח, תשמח, אם אתה לא תשמח, ריבונו של עולם, זה אסון פה, זה מה שהולך פה להיות, זה סיפור. שמח, תשמח. שמח, תשמח. עוד מסופר במדרש, כן, שבכלל איזה חינגה שם, כן, באמת, כשמחך יצירך וגן עדן מקדם. כן, אז מספרים, מדרש, כן, איך הקדוש ברוך הוא שימח את אדם וחווה, כן, ויביאה את האישה, כן, אל האדם, ואיזה שמחה שם יש, הקדוש ברוך הוא בעצמו היה חזן כך לפי אחד המדרשים. פשוט חזן, היה מחזן. גבריאל, מיכאל, כל אחד שם, ענקי עולם, ישויות מופלאות כאלה של עולמות שמימיים וגבוהים, כולם שם הפיקו אירוע בשביל אדם וחווה. הקושייה גדולה מכל, הקושייה גדולה מכל, סליחה? לקרב אל את הרמקול, כן? תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם של כל נדורו. קושייה גדולה מכל עוד שהשמחה הזאת, כן? השמחה הנדרשת היא אפילו לאדם, לאשתו, בגן עדן. הרי גן עדן הכל מושלם. איזה חסרון יכול להימצא בגן עדן? אז אפשר להגיד פה, בעולם הזה, כן? באמת, לפי המפרשים, כן? היו כמה שרצו לתרץ ולהסביר שהסיבה שצריך שמח חתן וכלה פה, זה המציאות היא לא כך מושלמת כפי שאנחנו יודעים, נכון? לא צריך להוכיח את זה לאף אחד כאן. גם לא המציאות האישית, אלא גם המציאות הלאומית, המציאות העולמית. יש כמה דברים עוד שנשאר לנו לתקן. אז יש כאלה שרוצים לפרש ולומר, שמח תשמח, תראה, גם החתן והכלה הם חלק מהמציאות הלא מתוקנת. כל אחד במעגלים שלו, יש לו איזה פה, איזה מישהו חולה, חס ושלום, וזה. ריבונו של עולם, תוציא אותם מזה. תוציא אותם משגרת הדאגות האלו, כן? מיוחד אם מדובר ביהודים. כן? יש להם הרבה דאגות ליהודים. הרבה דאגות. לא פשוט להיות יהודי בעולם הזה. דע לנו מה שאמרו חז"ל, כן? על המצב שישראל בין האומות, כבשה אחת בין 70 זאבים וכן הלאה. אז הנה, החתן והכלה, מכיוון שהם חלק מכל הסיפור הזה וכל החסרון הזה, כל אחד והחסרונות הפרטיים שלו, המשפחתיים, המעגלים המתרחבים, עם ישראל בכלל, ואנחנו טיפוסים שקרובים לעם ישראל, אנחנו מרגישים את הבעיה של עם ישראל. אז ריבונו של עולם, תעשה את הפלא הזה שבחתונה הם ישכחו מכל הסיפור, כן? ויוכלו להתרכז באמת, באמת בשמחה שלהם. כן? לפי אחד ההסברים, יש מי רוצה להסביר, שהכוונה היא שמח תשמח, כן? קצת שונה, הפוך. כלומר, הם באופן טבעי שמחים, מכיוון שהם מתחתנים. ועכשיו הם צריכים שמחים, כמו שנקרא, הם שמחים אולי בין אבלים. יכול להיות שהם שמחים, אבל יש אנשים שהם עצובים. אז תשמח אותם שלא יתייסרו על זה שהם שמחים ואחרים עצובים. תן להם את הכוח להתעלות על, על המוסר הכליות הפשוט הזה, כן? שקשה מאוד להיות שמח בין אבלים, כן? כך כתוב, לא יהיה אדם עומד בין היושבים ולא ישן בין הערים ולא שמח בין האבלים. אז כאשר החתן וכלה שמחים, כן? לפעמים יש להם הרגשה של קצת איסורי השם, כן? היא ככה מצטערת וקשה לה להיות שמחה כי החברה שלה כבר בת 40 ולא נשואה. והוא חושב על כל הרווקים שהוא ישיר מאחור, הם לא נעים להם, במיוחד שבאים שמח אותם, הרווקה והרווקים, כן? אז בכל זאת, תן להם כוח לשמוח למרות כל מה שהם רואים וכן הלאה. יש פירוש כזה. זאת אומרת, לפי שני הפירושים האלו, כן, השמחה היא נדרשת בגלל איזשהו חסרון שקיים. חסרון שקיים, אם זה חסרון במציאות, כן, דבר שמכביד על החתן והכלה, אם זה חסרון אצל אחרים, שהחתן והכלה, כן, הם צריכים את העידוד לשמוח למרות החסרונות הפזורים. והקיימים סביבם. שני פירושים. אבל פירושים האלה הם לא כך חזקים. יש בהם בעיה אחת. כן, פירושים כשלעצמם יש בהם מגעים גדול, אבל הקושי שקיים בהם הוא שהרי, איך אומרים בנוסח של הברכה? שמח תשמח, כן? כשמחך יציחה מקדם. אז אם המצווה הזו לשמח חתן וכלה היה קיים גם בגן עדן, הרי שם לא היו רווקים ולא רווקות. כלומר, כן, לא היו צרות, לא היו צרות, לא מחלות ולא דייש ולא חמאס ולא כלום. שום דבר. ולא תעמולת בחירות. כלום לא היה שם. ואף על פי כן, שמח תשמח, רואים שבעצם מבחינה זו לא נשתנה שום דבר. הצורך לשמח הוא היה קיים. גם בגן עדן, במקום שאדם הראשון היה פשיט, היה מחוזר על ידי המלאכים. מלאכים היו לו צולצולים לו בשר, מסננים לו יין, כל מיני ביטויים כאלה שם חז"ל. מה זה היה אדם ראשון? כן, תפוח הקיבו, כן, זה החלק של האור המת מתחת לרגל, כן, היה כל כך מביק, היה ממש מקהה גלגל חמה. איזו מציאות שהייתה אדם ראשון. הקדוש ברוך הוא באדם ראשון בקורנין אחד, ביקשו המלאכים לטעות בו, לקרוא לו קדוש, עד כדי כך. זו הייתה מציאות של שלמות. גם בתוך מציאות השלמות הזו, שהוא מביא לו את האישה, צריך לשמח אותם. זה באמת כבר לא מובן. זה באמת כבר לא כל כך מובן. אז מה כל השמחה? לשמחה מה זה עושה? אלא העניין הוא שלמעשה, הצורך בשמחה, הוא מתבאר לפי הברכה שלו שברא את האדם בצלמו, והתקין לו ממנו, כן, עדי, בניין עדי עד. זאת אומרת, עצם העובדה שאדם נברא בצלם, וזה נכון, הן לגבי אדם ראשון, הן לגבי כל אחד מאיתנו. בעצם, בריאת האדם בצלם, היא זו שגרמה להופעת הבחירה החופשית. זה הכוכב שלנו. זה הגיבור. זה הסוגיה. הבחירה החופשית. בחירה חופשית. הופעת הבחירה החופשית בחייו של האדם. ואם רגע נתעכב דקה או שניים ונזכיר, כן? בזה אנחנו בעצם מתרצים למה היה צריך שמח את אדם וחווה בגן עדן. כי לפני שחווה נוצרה, איפה הייתה חווה? היא הייתה באמת כלולה באדם. לפי מדרש חז"ל, לפי דבר חז"ל, דברים שהם עמוקים, סודיים ויסודיים, היא הייתה דבוקה. הם היו דבוקים אחד בשני. מה שנקרא, גב בגב. היו דבוקים. ונעשה הדבר שנעשה, כן? אנחנו מבינים או לא מבינים, אבל הקדוש ברוך הוא הוציא מצלעו. מצלותיו של אדם, וממנו הוא בנה את האישה. מסביר הרב קוק, כדי שגם אנחנו נזכה להבין משהו מהרזי רזין האלו, מסביר הרב קוק שלמעשה הקשר בין אדם וחווה, לפני מה שנקרא הנסירה, לפני הנסירה, לפני שנוסרו, ולמעשה כל אחד מהם נהפך לטיפוס בפני עצמו, טיפוס הנקבי, אישה, והזכרי, איש, לפני כן הם היו כלולים, הזוגיות שלהם הייתה זוגיות טבעית. כטבע השמיים והארץ, כטבע השמש לזרוח במזרח ולשקוע במערב, כטבע כל הדברים שנבראו. כך היה בטבעו, בטבעם של אדם וחווה, לפני שנפרדו זה מזה, הזוגיות הייתה זוגיות טבעית, כמו שמרגישה אמא כלפי בנה. יש שם בחירה, שולט שם טבע מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. אגב, וטוב שכך, אבל אנחנו לא כך מוצאים שם בחירה. איפה אנחנו מוצאים בחירה? למשל, ביחסי הורים ובנים כתוב, חוסך שבטו, שונא בנו. עכשיו, למה הוא חוסך שבטו? כי בטבע האבא אוהב את הילד, לכן הוא חוסך שבטו. עכשיו, מכיוון שהוא חוסך שבטו, הוא מונע ממנו להתפתח. הוא לא מוכיח אותו, הוא לא מקדם אותו. במילים אחרות, הוא לא בוחר. למה הוא לא בוחר? הוא לא בוחר מכיוון שהוא שקוע בתוך הטבע. באיזה טבע? בטבע של אהבת האב לבנו. מה נגיד אל האמא? בכפלי כפליים. הנה לנו דוגמה, כן, של חוסך שבטו שונא בנו. מה קורה שלא מסדירים את היחס בין טבע לבין בחירה? זאת אומרת, אדם הראשון, ברגע שהוצאה צלע מצלעותה ונבנתה ממנו אישה, דברים ידועים שמדובר עליהם הרבה, במיוחד כאן, מה שקרה הוא שהזוגיות עברה ממעמד טבעי מוכרח כטבע כל הנבראים לעשות כפי מה שחקוק בהם, מהטבע הזוגי המוכרח, זה נהפך לטבע בחירי. ואגב, אנחנו רואים מה קורה בתהליך הבחירה הזו. יש כאלה שהוכיחו את אדם הראשון בחז"ל, יש כאלה שהוכיחו את אדם הראשון. אדם ראשון, כפוי טובה היה, טובה היה, עוד כמה ביטויים, כן? יש מעין, במישור הבחירה, במישור ההתלכדות מחדש של אדם וחווה, יש בירורים לא פשוטים. לא פשוטים. די לנו בזה שהנחש מוצא את חווה בעצם, איך הנחש מדבר עם חווה מבלי ידיעתו של אדם? יש פה, הרב קרליבך אומר, בשם החסידים, שיש פה משהו בקשר בין אדם וחווה שהוא לא מתוקן עד הסוף. עצם העובדה שאמרו חז"ל שכפוי טובה היה, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי וכו'. איך אפשר להאשים את האישה? אנחנו מרגישים פה, הכל כמובן בדקי דקות, עד אין נבדק. כן, זה חטאי ראשונים, מי לנו ראשון כאדם ראשון. צריך כמובן להיזהר, כן? אבל יש פה משהו מאותו העניין. אנחנו רואים שבעצם ההתמודדות של אדם עם הזוגיות שלו במישור הבחירה, ברגע שהדבר יצא מן הטבע ונוצרה מציאות שאני צריך עכשיו ליצור את הזוגיות, אני צריך לתמוך אותה במעשים בכירים, בהתגברות, היא לא פשוטה. לא פשוטה. ויביאה, כן, השם את האישה אל האדם. מה זה ויביאה? הוא הביא אותה, מה עשה הקדוש ברוך הוא לאחר מכן? אחרי שהוא הביא אותה לאדם ונוצרה המציאות הבחירית, מה עושה הקדוש ברוך הוא כביכול? ויביאה, והוא הולך. הוא מתרחק. זהו. ברגע שיצרתי את המציאות הבחירית, כביכול הקדוש ברוך הוא נעלם מכל נעלם, אבל הוא מצוי. כלומר, הוא יוצר חלל פנוי. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה חוץ מיראת שמיים? התורה. אתה יכול להחליט אם מקיים את התורה או לא. יש הרבה שהם קיימים או מחליטים שלא לקיים אותה. הרי זה דבר פלא. איך אדם בכלל, איך יצור נברא, יכול שלא לקיים את התורה או לעשות את רצון השם יתברך? הרי זה נס שאין כדוגמתו. איך אדם יכול לסרב, למען, להתנגד, להפנות עורף לתורה? יש בחירה גדולה מזו? אם אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, ככה מאיתנו את הבחירה הזו. הבחירה הזו מרחיקה אותנו מאיתך. הבחירה הזו, איך אומרים? נתת לנו אחריות מאוד גדולה. יש לך אמון בנו. יש לך אמון שאנחנו נבחר בתורה שלך אחרי שהחלשת את כוח הטבע של אהבת התורה. נכון שהטבע הנשמתי קיים. הנשמה וטבעה ודאי וודאי שקשורה לתורה. אבל הנס הפלאי הזה של הנסירה בין הנשמה לבין הגוף, שכאילו הנשמה לחוד, אבל הנפש, הרוח, הגוף, לחוד, והמישורים האלו של רוח, נפש וגוף, משוטטים להם בעולם הזה, ובוחרים מחדש בקדוש ברוך הוא. רגע, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, נחשוב על זה. נחשוב על זה. לא עכשיו, תן לי, אני עכשיו נוסע לפה, נוסע לשם. אולי עוד שנתיים תדבר איתי, נחשוב על זה. להניח תפילין, להתפלל? לא מתאים, לא בא לי טוב עכשיו. מי שואל אותך בכלל, זה דבר אדיר. זה פלא פלאים. כן? פלא פלאים. ויביאה השם אל האדם, אלוקים אל האדם, את האישה אל האדם. הביא והלך. זה סוד החלל הפנוי שמאפשר את הבחירה. לכן עכשיו אפשר להבין. מה זה שמח תשמח? שמח תשמח זה בעצם קריאה לריבונו של עולם. תעורר סיעת הדשמיה. תחזק את האדם, א', לבחור, להיות מוכן לצאת מחוץ לסינרה של אמא. הילד הקטן, שלא רוצה לעלות לכיתה א', למה? אזור הנוחות שלו זה אמא. לך לכיתה א', נכון, שם תהיה ילד מן הקבוצה, לא ילד של אמא. אבל זה בחירה. עכשיו אתה בוחר, אתה לא בצילו של הטבע. והיונה לא מצאה מנוח לכף רגלה. אתה לא תמצא מנוח במובן הזה. אתה צריך לבחור. אתה לא יכול שכל פעם שלא נוח לך להגיד למורה, אני הולך לאמא, אני חוזר לעולם הטבע. לא, תבחר. יש לך דילמה? דילמה מורכבת עם ילד כזה או אחר? עכשיו אתה עומד בפני אתגר של בחירה. עכשיו אתה יוצר את הדברים. כמובן שאתה מסתמך על מה? גם שאדם נמצא בתוך הבחירה, הוא כמובן יונק מאיפה? הוא יונק מהרושם של הטבע הראשוני, כך אומר הרב קוק. שהקדוש ברוך הוא יפיל תרדמה על האדם ויוצאים ממנו את הצלע. אומר הרב קוק שבעצם היסוד הטבעי של הזוגיות הוא בתרדמה. כדי שהוא לא ישלוט. כי אם הוא היה שולט על הזוגיות לא הייתה בחירה. אז יש תרדמה, החלשת היסוד הטבעי, על ידי זה אפשר שתהיה בחירה שאני אעמוד מול אשתי, שלמעשה היא הבת קול שלי, היא הנשמה, היא החצי השני שלי, ואני אעמוד מולה כמו זרה. רגע, קודם כל, אני צריך להכיר אותה. נו, לומדים להכיר, פגישה, שניים, שלוש, ארבע, עשר, מתחתנים. מתחתנים. ואז פתאום חושבים שבחתונה, פה אני כבר נכנס לדבר שאמרתי מקודם, בחתונה נראה כאילו גילינו את הסוד, איזה סוד? של הטבע. שמחים נורא אחד בשני. אבל תוך ימי המשתה אפילו, ובוודאי שאחריהם, פתאום מגלים את מישורי הבחירה שבתוך הזוגיות. פתאום מתברר שאותה אישה, שהיה רגע, שהרגשתי את המצב שקדם לנסירה, זה נקרא אירוסין. באירוסין, ההרגשה של הקשר הנשמתי האדיר, הפעם זו עצם העצמי ובשר מבשרי. היה איזה מין התעוררות של הטבע, כן? זה הדבר שנתן לנו להיות בטוחים שזו היא. אבל פתאום יש עוד פעם מסירה, כן? זהו, מקפלים את החופה, כן? הולכים הביתה, מתעוררים בבוקר, ומתחילים לגלות מישורי בחירה. איזה דבר מדהים. לפעמים אדם נבהל מזה. אדם נבהל. רגע, מה זה? פתאום אני צריך לבחור בשוב באישה שלי. הרי את מחודשת לי. רגע, זה לא פשוט, רק שנייה. יעלה על הדעת שאני מעלה ספק, או יש לי הרגשה שאני צריך לבחור במחדש, זה מביא את האדם לפעמים. יש כאלה שניצבים בפני מצבי הבחירה האלו, שהם צריכים עכשיו להכריע ולבחור באישה, זה תלוי במעמד שלהם, ברצון הטוב שלהם להיפתח אליה, להקשיב אליה, וכן הפוך, והם נבלם. היינו בטוחים שאותו הרגשה טבעית של קשר, אותו פרפרים, אותה ודאות פנימית, היא תישאר לנצח. אבל הנה פתאום, נוסרנו. אנחנו מנוסרים ביום ראשון, מנוסרים ביום שני, כל יום מנוסרים, מנוסרים. מוצאים את עצמנו במרחבי בחירה עצומים. זה בכלל לא ברור שהיא תהיה אשתי, או שאשתי, אם אני לא אתאמץ. ועדות לכך, יש בבתי הקברות ברבנות. כמה מצבות בדמות תיקי גירושין יש שם ברבנות. זה אנשים שלא רצו לבחור. זה אנשים שחשבו שזוגיות זה טבע. שזוגיות זה דבר שהוא בא בקלות, כזה. ברגע שהם נחשפו לתהומות הבחירה החופשית, לא היה להם את האומץ להכריע את המצבים האלו לכיוון של שלום בית. להכריע את המצבים לכיוון של ויתור, של ענווה, של הקשבה, ומה שלא נרצה. לא היה יותר מצטע. כשאנחנו אומרים שמח תשמח, עכשיו אנחנו מבינים. זו מעולה שבברכות. אנחנו צריכים חיזוק גדול מאוד כדי לבחור. לא רק בזוגיות אגב. אנחנו צריכים חיזוק גדול מאוד כדי לבחור ביחסנו לתורה שוב. אתה יושב ולומד. אתה יכול לשבת ללמוד. עכשיו, בא לפה בעל תשובה בראשית הדרך, המגע עם התורה מבחינתו הוא כמעט כמו אירוסין. איזה כיף ללמוד. זוכר את עצמי יושב כאן בקצה. כאן בעל תשובה, כאן בקצה. יש שם אפילו וב של הגוף חימום שיש שם נראים. זה הגוף חימום שם היה, הייתי יושב ליד הגוף חימום. כן, שם. לומד, לומד, לא זז מהמקום. ממש אירוסין, לפני הנסירה. לפני הנסירה. אתה יושב, לומד. אבל פתאום יש מצבים. שלום, מתחשק לך ללמוד. פתאום מתעורר בך איזה רצון אחר וזר ומשונה, לנסוע פתאום למקום, פתאום להיפגש עם איזה מישהו, כן? או יותר גרוע מזה. ואתה צריך לבחור את היחס לתורה. האם אתה ממשיך לשבת כאן? או אתה קם מפה, לוקח אוטובוס ונוסע מתוך געגועים לאיזה עולם אחר, למצבים אחרים. מתגעגע, רוצה לטעום טעם של 3 נקודות. זו בחירה. האם אתה מסוגל לשבת פה? ולקבל החלטה. אני בחרתי בתורה. על מנת כן. גם אם יבואו כל ההפרעות, אני יושב ולמד. אתה לא יכול לצפות שזה דבר מצד הטבע. הקדוש ברוך הוא ממזג את הטבע והבחירה. יש פעמים שהוא מניח אותנו על קרקע הטבע. בלימוד תורה. עונג עצום, התפילות עם כוונה, שמחה בעבודת השם, הלב פתוח, השכל חבל הזמן, טבע, טבע. ולפעמים פתאום הוא סוגר לנו את הטבע, הוא מאלץ אותנו להשתמש בבחירה, בצלם אלוקים שבנו. זה היסוד של צלם אלוקים. צלם אלוקים הוא יסוד הבחירה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם בוראים את העולם מחדש. אתם בוראים. כל מי שדן דין אמיתו, אפילו שעה אחת, נעשה שותף לבורא, לבורא עולם, בריאת שמיים וארץ. אנחנו יחד איתו בוראים. הוא ברא. אבל אנחנו בבחירתנו, אנחנו חוזרים ומאשרים את עולמו, את תורתו, את החצי השני שלנו, שזו האישה שלנו. יש פיתוי עצום להישאר בטבע, רבותיי. יש פיתוי גדול. מה שנקרא בלשון המודרנית, להישאר באזורי הנוחות. זה מאוד נוח. מאוד נוח. בנישואין, להישאר באזורי הנוחות, זה להתרפק, כן? על המצבים הנוחים. מצבים הנוחים בזוגיות. יש מצבים נוחים. מוכרים לשנינו אגב. נעימים לשנינו. אנחנו לא רוצים לעורר מצבים שידרשו מאיתנו לפתור ספקות, אי-הבנות, גרוע מזה, גרוע, מאתגר מזה, ניגודים. לא, לא, בואי לא נדבר על הניגודים שביני לבינך. תראה, עזבי, עזבי, בואי, תשימי את זה בצד. בואי, כוס קפה, כוס קפה, מוזיקה טובה, סרט טוב, פופקורן קצת, בואי נשאר שם. בואי נשאר בטבע, בואי נשאר בפטור, בפטור. לאלוקים פתרונים, אבל אנחנו, אין לנו, בואי נשאר בפטור. כן? כל פעם שיש ניסיון, כי הזוגיות בטבעה גורמת מצב של ניסיון, מצב לא פתור, שדורש מאיתנו להשתמש בצלם אלוקים, כן? בכוח המופלא הזה שפותר ספקות, והרי אין שמחה כהתרת הספקות, כל פעם שמופיע מצב כזה, יש נטייה לברוח מהקושי. לא רוצים לבחור. לא רוצים לממש את הזכות ואת ההכרח לבחור. להישאר באזורים הטבעיים. אבל להישאר באזור הטבעי, פירושו של דבר, לא לפתח את העולם. הטבע הוא עיוור, הוא חסר הכרה. הקשר הזוגי הטבעי, יש בו משהו מאוד מתוק, אבל הוא שקרי. כי הוא חסר מגמה. הוא פועל מדחף הכרחי טבעי שאין בו דעת. אין בו ידיעת הערך של הנישואין. אין בו הכרת המגמה. הוא פשוט פועל מאליו. וכי השמש יודעת למה היא פועלת. למרות שהיא עושה ברכה גדולה בעולם. אבל היא עושה את זה מכוח של דחף. דחף של חוקים כאלו ואחרים שמעלים אותה, יש משקיעים אותה. נגמר זה פה. טבע. אין בו דעת. אין בו מגמה. ברגע שאנחנו לא מכריעים. במקרה הטוב, המקרה הטוב, שהוא תיאורטי בלבד, אנחנו נשארים על אדמת הטבע. כשאנחנו על אדמת הטבע, אנחנו לא מבינים ולא יודעים למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. יש אנשים שהם מאוד עשירים בתורה, זה טבעי להם להבין את הסוגיה. מה כתוב? בקלות, טבעי להם. אוי, בין עניים זה סיפור אחר לגמרי. הוא צריך לבחור בתורה. אין לו טבע בגלוי. הוא צריך לבחור בכל רגע בתורה. כל רגע קשה לו מאוד, מספרים על הרשש, על אחד מגדולי הראשונים. היה לו מאוד קשה ללמוד. היום מופיע בחידושי הגמרא, בחידושי השס, בסוף השס. כן? רבי שמשון, שטר שון. כן? לא הרשש המקובל, הרשש. הוא היה קשה תפיסה בצורה מאוד קשה. היה לו מאוד קשה ללמוד. הוא היה תוקע את הראש בפרוכת, ופשוט בוכה בכי עז, ריבונו של עולם, תעזור. היה בוחר בתורה כל הזמן, התורה בורחת ממנו, אשתו, בורחת ממנו. והוא פשוט רודף להחזירה, בתפילות, עד שיצא ממנו מה שיצא. אפילו על משה רבנו היה, נאמר כך. 40 יום שהיה בהר סיני, כל יום היה לומד ומשכח, לומד ומשכח. לומד ושוכח, לומד ושוכח. ומתוך מאמץ גדול, בסופו של דבר נתן לו הקדוש ברוך הוא את התורה כמתנה. זה הטבע העתידי. לעתיד לבוא, הטבע שיופיע, הוא יהיה תולדה של הבחירה. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר. אנחנו מדברים על הטבע הראשוני. טבע ראשוני. פיתוי גדול מאוד להישאר בגבולות הטבע. גם בגלל הסכנות. אגב, יש סכנה גדולה מאוד בבחירה. מי אתה שתחליט עכשיו לעשות את הדברים לא מצד הדחף הטבעי? תראו לעצמכם אדם, כן? אני עכשיו שותה את זה, אני שותה כי אני צמא. פתאום אני אומר, אני לא שותה כי אני צמא בלבד. אני שותה כדי להודות לשם יתברך. אני רוצה לגלות בשתייה משהו אחר. יבוא אדם ויגיד לי, אתה לא נורמלי. אתה רוצה לערער על מעמד הטבע? לא די לך בזה שאתה שותה כי אתה צמא? עכשיו אתה רוצה לצאת כביכול מהטבע הזה, לגלות קומה נוספת. תפסת מרובה לא תפסת. אולי תצא מהטבע הזה, אולי בסוף תפסיד גם את מה שאתה רוצה לבחור בו. אני שותה בכוונה כזו וכזו. תפסיד גם את זה וגם את זה. לצאת מהטבע? הטבע הוא כל כך בטוח. הוא כל כך מדויק במהלכו. מה אני צריך להכניס את הבחירה? מי יודע אם אני אצליח למצות את הבחירה כהלכה? אני יוצא למרחב לא מוכר. הבחירה זה מרחב לא מוכר. מי יודע אם אני אגיע? אולי זה יהפך מבחירה לבחירה? מי יודע? כמה בוחרים שיצאו לדרך של בחירה ונפלו בתהומות קשים מאוד? כמה בוחרים יש בדורנו שבוחרים להם דרך? כל מיני דרכים משונות מאוד בוחרים. אסור לדבר דברים גלויים פה במעמדים האלו. דברים מצולמים, נאמר כן, נראים. אבל די לך כמה ברמיזה. כמה בחירות מתרחשות בשדה הציבורי. אצל אנשים פרטיים. בחירות מאוד לא פשוטות. היינו מעדיפים שישארו בטבע שלהם. בנורמליות. מה זה בנורמליות? אנשים יוצאים למסעות של בחירה במיוחד בדורנו. כמובן שאם אנחנו בוחרים בדרך הבחירה ולא נעזרים בכוח של תורה ודעת תורה, זה מסוכן מאוד. עשה לך רב יסלק מן הספק. זה לא שהתורה באה ליטול מאיתנו את הבחירה. היא באה להדריך אותנו. בהתהלכך היא תנחך, הורני השם דרכך, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. בדרך הבחירה שלי אתה נר לרגלי, אתה אור לנתיבתי, אבל לא לבטל את הבחירה. שאנשים בוחרים או מממשים את הבחירה החופשית, שהם יוצאים מהטבעים שלהם בשביל הבחירה, בלי דעת תורה, אפשר להגיע למצבים נוראים. אז כמו שבבחירה אפשר לעלות לשמיים למקומות נפלאים, מבחינת מה שאמרו חז"ל, כל מי שפעל עם אל, לעתיד לבוא, בת קול, מפוצצת בראשי הערים, ואומרת, כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. דבר נפלא. מי זה מי שפעל עם אל? זה מי שבא עם כוח הבחירה שלו, ואת הטבע האלוקי הוא בחר בו. בטבע הוא בחר, מתוך דעת הוא בחר בו. לא בגלל שהוא מוכרח, לא בגלל שהוא אנוס לדבר. ואפילו אם מדובר בטבע אלוקי, ריבונו של עולם, הטבע אלוקי, הכל טוב יפה. אני רוצה לבחור במה שאתה קבעת כטבע. אתה אמרתי, נתת לי צלם אלוקים. נתת לי צלם אלוקים, נתת לי רצון חופשי. אני לא פועל מכוח של הכרח טבעי. כמו שאתה לא פועל מכוח של הכרח טבעי, אני לא פועל מכוח. כך שמת בתוכי. אשר ברא את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין. אני בונה בניין. בניין עדי עד בכוח הבחירה. אני לא נשאר על היסוד הטבעי, כן? אני בונה בניין עדי עד, כולו מושתת על היסוד הטבעי, אבל הוא צומח ועולה מעלה למעלה מכוח הבחירה. אנחנו מבינים, מה זה הזירוז? מה זה שמח תשמח? מבינים? מתוך הדבר הזה? זה לא משנה. אבל גם עם האישה הזו, עבודת הבחירה שלו הייתה עבודה מאוד קשה. עבודת הבחירה שלו מולה הייתה עבודה מאוד קשה. כבר רמזנו על כך שיש לחזר על כמה וכמה הערות וביקורות על אדם הראשון. כפוי טובה היה, כמו שאמרנו, שיער משם החסידים מקודם, יש עוד ביטוי, וידע אדם את עולם שלנו, אני אכנס לזה כרגע, היו כמה נקודות ששם, אפילו אדם הראשון, בתהליך הבחירה, היו נקודות שצריכות תיקון. אבל מעלת בחירה היא מעלה מאוד גדולה, ועם כל הקשיים שעליהם דיברנו, אין פתרון אחר חוץ מאשר לבחור. זה חיזוק הזה כמובן, אבל חייבים לבחור. יש בספרים שמדמים את לשמח חתן וכלה, למה הדבר דומה? אני חושב שראיתי שהתכוננתי לחתונה שלי לפני 39 שנה כמעט, שהתכוננתי לחתונה ככה בימים שלפני החתונה, קראתי בספר כל מיני סיפורים על סיפורי מוסר כאלה נחמדים, אז יש מי שדימה את שמחת חתן וכלה לבני מדינה, אולי מי שמכם ראה את זה, לבני מדינה שמלווים את המלך ואת חילותיו לפתח המדינה, כי הוא יוצא למלחמה. מכיוון שהוא יוצא למלחמה, בני המדינה עכשיו מלווים אותו, והם מוחאים לו כפיים, כן? בצאתו ובחזרתו, אבל בעיקר בצאתו. כי בצאתו הוא הולך עכשיו לערוך מלחמה. עורר, הולך לערוך מלחמה. זה לא מונח בכיסו הניצחון. לא מונח. כן? שאדם הולך להתחתן עם אישה, שאישה מתחתנת עם איש, צריכים לדעת שנכנסים לאזור שהוא רווי בסיכויים, אבל הוא רווי בסיכונים. מכיוון שהזוגיות עומדת לבחירה, אמורה לעמוד לבחירה כמעט מדי יום. כמעט מדי יום, עד כדי כך. אבל כמובן, שכמו שאמרנו מקודם, ויביאה האלוקים את האישה אל האיש, אמנם אמרנו שאחרי שהוא הביא אותה, הוא בעצם הלך הצידה. אבל זה רק נדמה. שמח תשמח. מה אנחנו אומרים פה בשמח תשמח? מצד אחד אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תשמח אותם. תן להם את הכוח לבחור. אבל רמוז פה גם, שהקדוש ברוך הוא אכן משמח. כלומר, הוא משאיר לנו ללכת בדרך הבחירה. הוא נותן לנו מצבים לא פתורים, לא מוכרים ולא ידועים שדורשים פתרון. פתרון שדורש שכל, דורש מידות, דורש מאמץ מעשי, אבל הבא להתאר מסייעין לו. אנחנו לא לבד במישור הבחירה. הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא עוזר לנו לבחור. הוא עוזר לנו להכריע מצבים לא פשוטים. אתה בוחר ישיבה, אתה בוחר נושא לימוד, אתה בוחר חברותה, אתה בוחר מקום מגורים, אתה בוחר אישה, הוא נמצא שם. אפשר לראות את הפסיעות שלו, כן? שהוא מסייע לנו בבחירות. כי אם אדם היה צריך לבחור לבדו, מבלי סייעתא דשמיא, הדבר הוא בלתי אפשרי לחלוטין. אדם שיוצא מן הטבע, כביכול אין לו אפשרות לבחור בחירה שתדייק אותו. אל האמת האלוקית. אין אפשרות. היציאה אל מרחב הבחירה, היא לא דבר נורמלי, תחשבו על זה. שמוציאים אותנו, כמו זה לקחת ילד, לקרוא את הילד מהאימא שלו בגיל חודש, כן? לך עכשיו תסתובב, כן? לבד. בג'ונגל. אם יורשה לומר, בחירה חופשית זה להוציא את אדם לג'ונגל. להוציא אותו לכל מרחב התהיות והניגודים, גם שיש בתוכו. תסתכלו לך, אנחנו חווים את הבחירה, למשל, בתוך הנפש שלנו, בין אהבה ושנאה. לפעמים אנחנו מרגישים אהבה, לפעמים שנאה. תראו, המצב הזה, שהוא מצב לא פתור, הוא מצב לא פתור, דורש מאיתנו הכרעה. דורש מאיתנו הכרעה, זה מצב לא פתור. הוא דורש שאנחנו נתערב ונבוא ולהחליט. פה לאהוב, פה לשנוא. איך אהבה ושנאה משלימים זה את זה. המציאות הנפשית שלנו היא מציאות מלאה ניגודים. ואנחנו חווים את הניגודים האלו. המציאות הזוגית היא מציאות שיש בה הרבה ניגודים. אמר מי שאמר, אחד מחלוצי תרבות המערב, והוא לא היחידי בזה, זה כבר כמעט שפה רשמית שם בתרבות המערב. נישואין זה דבר לא נורמלי. זה דבר לא טבעי. שנייה. זה דבר לא טבעי ולא נורמלי נישואין. לא נורמלי. למה זה לא נורמלי? זה מפגיש אותנו מצד אחד, כמו שאמרנו, יש גם חוויות טבעיות בנישואין. אבל בנישואין תוססים ועירניים, שיש בהם כנות ואין בהם אווירה של, כן, כיפאון, הם מכניסים אותנו לתוך מישור בחירי מאוד מאוד רציני. היה מי שאמר, נישואין זה לא דבר נורמלי ואפשרי. כי מזמנים לנו מצבים בחיריים, לא טבעיים, לא נעימים. ואנחנו צריכים למצוא את עצמנו בעבודה תמידית מאומצת, ובעצם אין לאדם את היכולת לפתור את הניגודים האלו. אז מה יעשו איש ואישה? הכל, חוץ מלהתחתן. הכל, חוץ מלהתחתן. רק את מה שנעים להם. רק את מה שטבעי מצד היצר, אבל לא להיכנס לאזורי בחירה. זהירות, לא לאזורי בחירה. למצבים לא פתורים בזוגיות, לא להיכנס, לא להיכנס. זה נורא מסוכן, האזורים הלא פתורים. אין לך כוח לבחור שם, אין לך כוח להגיע לסוף המהלך, כן? ולחגוג את הניצחון של הבחירה בטוב. אין לך את היכולת. קשה. היו כאלה שאמרו את זה. לכן חשוב כל כך, התמיכה הסביבתית, כל אלה שבאים שמח, אומר רבי נחמן, כל מי שרוקד בשמחת חתן וכלה, קוראים לו את הדין. איזה זכות מיוחדת, אפשר להעמיק בזה, אין לו כך זמן. כל מי שמשמח חתן וכלה, קוראים לו את הדין. קוראים לו את הדין. למה קוראים לו את הדין? כשאתה משמח חתן וכלה, אתה מחדיר בהם את האמון העמוק שהם יכולים לבחור. אל תחששו להיכנס לזוגיות. אתם תפגשו שהמצבים לא פתורים בהמוניהם, נפשיים, מעשיים, רוחניים. אל תפחדו. אנחנו איתכם, סומכים עליכם, והקדוש ברוך הוא איתכם. אבל לא לוותר על הבחירה הזו. לא לוותר על הנסירה. לא לחזור ולהתאחות באופן מלאכותי, כן? ולהגיד, אין בעיות, הכל בסדר. לא. לבחור. כמה חשוב היכולים האלו. שבע ברכות, איפה מצאנו דבר כזה? שבע ברכות, משך שבעה ימים. שבע ברכות. שבע ברכות. ובימי התלמוד, בברכת המזון, היו מזכירים שהשמחה במעונו כל 12 חודש, מאז החתונה. שנה שלמה היו מזכירים ברכת המזון שהשמחה במעונו. למה שמחה במעונו? שאיש ואישה מתחתנים. והם פועלים עם אל במישור הבחירה, זה נקרא שהשמחה במעונו. גם שמח תשמח, אבל השמחה במעונו. כי יש פה זוג שהחליט להיכנס אל פני המלחמה החזקה, ולממש את הבחירה החופשית שלו, במציאת ההשלמה בין הניגודים הכי יסודיים במציאות. איש ואישה, זכר ונקבה. השמחה במעונו. 12 חודש, הם אומרים. 12 חודש לא שרה הברכה מביתם של חתן וכלה שבחרו בחירה מושכלת, נועזת, להיכנס למחירה. פלא פלא. יש מי שאומר, הזכרנו איזה חתונה שלכם, שבעצם בנישואי חתן וכלה יש בזה רמז, יש בזה עניין ובחינה גם של מחיית זכר מלאק. כך רואים חסידים. מחיית זכר מלאק. כי מה המלאק רוצה? המלאק זה כל מיני, יש לו כל מיני שיגונות. כן? אבל אחד הדברים שהמלאק רוצה, ההשפעה של המלאק בעולם, זה להשאיר את הדברים סביב הטבע. לכן הוא מתנגד מאוד למתן תורה. כי מתן תורה, מה הוא עושה בעצם? הוא מלמד את האדם לבחור. ראה נתתי לפניך. את החיים ואת המוות, ובחרת. שהתורה מופיעה בעולם, שבעצם היא הכלי שבאמצעותו האדם בוחר, מה עושה המלאק? מיד נכנס. לא, אני רוצה טבע. אני לא רוצה התפתחות. אני לא רוצה בחירה חופשית. אני לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו בעולם בדמות אדם נברא בצלם, שהוא בבחירתו החופשי יגלה את רצון השם. לא רוצה. אני רוצה את הכל בטבע. טבע בלי מגמה, טבע עיוור, בלי דעת, בלי הכרה. שנור. עם טבע כזה אין לי בעיה. אבל מה אומרת? מה אומר הפסוק, כן? על טבע בלא מתן תורה? מה אומר? איך כתוב שמה? אם לא בריתי, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, אם לא בריתי יומם ולילה, שזו התורה שאליה נאמר, והגית ביומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, שזה הטבע, לא שמתי. המלאק הוא מעכב את ההתגלות של רצון השם במציאות, על ידי הבחירה האנושית. לכן, ברגע שאיש ואישה מתחתנים, יש פה בעצם מחיית זכר המלאק. השתיים האלו מוכנים עכשיו מן הטבע, מהרשימו הזה שלפני הנסירה, להיכנס למרחב הבחירי, להיות בכל המצבים המורכבים, ולהכריע ולבחור בטוב. מתחת לחופה שאומרים שבע ברכות ומסמכים, מתקרקמות פניו של המלאק. מקטטים ומסטטים אותו. הוא נמח, ככה תופסים אותו חזק מהגרון. בכל יום משבע הברכות הוא במצוקה נוראה, המלאק. כל עוד המלאק נמצא בתוך הזוגיות, ממילא הטבע שולט בתוך הזוגיות. ומה זאת אומרת שולט בזוגיות? או קנייה להרגלים, שנותנים לנו תחושה שהדברים זורמים במסלול טבעי. הרגלים. כל יום הוא בא הביתה, שלום, ערב טוב. Okay. יושב לאכול, נגמר הסיפור. זהו, לא מצפים יותר מהטקס ההרגלי הזה. לא, לא, אסור להיכנס לבירורים נוספים. בירורים נוספים זה תיבת פנדורה. אסור לפתוח אותם. זהו, יש שגרה. בנינו לנו שגרה, כבר 30 שנה אנחנו בתוך שגרה. מה נתחדש פה בתוך הבית הזה? ספק אם משהו נתחדש בו. הם חיים כבר 30 שנה ביחד. כן? הוא חזר בתשובה. כן? הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, כבר חלפה לשנה, שום דבר לא השתנה. זו אותה מנגינה והמילים. אבל הלב אומר דבר אחר. מספר סיפור אחר, וחוזר ואומר, הלכת לי חבר. הלב רוצה חידוש. אז יכול להיות להיכנס לתוך הרגלים, שהמלאק שולט בתוך הבית, הרגלים. אתה רגיל לאשתך. את רגילה לבעלך. את לא חוקרת לעומק. את לא בוחרת להכיר אותו יותר. זה מפחיד להכיר אותו יותר. מי יודע מה עוד נגלה ומה נמצא? מספיק מה שהכרתי. תפסת מועט, תפסת. זה ביטוי אחד של שליטת המלאק בתוך הנישואין. הביטוי השני זה להדחיק את הניגודים. קצת דומה. אני מרגיש שהניגוד עולה בשיחת הערב שלנו. האישה מעלה משהו שגורם לי קצת פרפורי בטן. אז אני אומר, לא, לא עכשיו, בואי בוא, בוא, בוא נשמור את זה. לא עכשיו. דחיקת או הדחקת הניגודים. כי ניגודים מאלצים בחירה. שעולה ניגוד, אתה חייב לפתור אותו. הטבע לא יפתור אותו. הטבע לא פותר ניגודים. בטבע אין ניגודים. בטבע הכל מהורמן. הכל נמצא ביחסי גומלין. אבל פה מפרקים לך את הסיפור כדי שתרכיב אותו. לפחות מפרקים אותך בחוויה, מפרקים לך אותו. כן? הדחקת ניגודים. והדבר השלישי שהמלא גורם, גם אם לא מדחקים את הניגודים, שהרושם של המלאק נמצא בתוך הבית, שלא לוקחים את הבחירה ברצינות מה קורה, הניגודים אכן עולים, אבל הם יוצרים מריבות בלתי פתירות. גם זה אופייני לאדם שלא בחר. כן? כאשר עולה ניגוד, אתה צריך, כן? להזדרז ולבחור. כן? לא משנה, יכול להיות שהבירור יארך שבועיים, אבל אתה בתהליך שפיכה. אל תשאיר ניגודים לא פתורים. אתה חייב להיות במהלך בחירי, כי אם תשאיר את הניגוד לפטור, הוא ודאי ייצור מריבה. מריבה משון ריבוי. כלומר, תרגישו ששתיים בתוך הבית זה יותר מדי, זה כמו אלף. צפוף איתך, צפוף איתך, כי אנחנו לא פותרים את הניגודים. הבוחר להינשא, הבוחר להינשא, הוא בעצם יכול להתמודד עם כל המצבים שאתם עליהם דיברנו. ובתוך הבית שלו, זה יהיה מהלך בלתי פוסק של בחירות. למי שבוחר בתוך הזוגיות, זה מאפשר לו גם לבחור אחרי זה בהרבה תחומים בחיים. פיתוח הבחירה בתוך הזוגיות נותן כוח עצום וגדול לבחור גם בדברים אחרים. האדם לא חושש ממצבי הספק. ובאמת אין שמחה כהתרת הספקות. מה זה הספק? הספק זה המצב שדורש בחירה ופתרון. שאדם בוחר ופותר, זה שמחה. כי בזה נשמתו יוצאת אל הפועל. אומר המהר"ל שהשמחה ראויה לדבר היוצא אל הפועל. כאשר האדם, כך אומרים, אין שמחה גדולה מהאיש ואישה, מנישואי איש ואישה, מבין זה הרבה פעמים בהזמנות, כן? בשם המהר"ל. אין שמחה גדולה מנישואי איש ואישה. כי נישואי איש ואישה מוציאים את הבחירה מן הכוח אל הפועל. וזה בעצם יציאת צלם אלוקים של האדם מן הכוח אל הפועל. טוב, דברים להתבוננות. צורכה.